חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. במלחמה שאנו נתונים בה עוברים עלינו ימים קשים. שישה חטופים נרצחו בדם קר, שלושה שוטרים נורו מן המערב בהר חברון, לוחם צהל נפל בג'נין. מחיר דמים כבד וקשה לקיומנו כאן כמדינת היהודים בארץ ישראל. ממש קשה למצוא חדשות טובות למעט עצם המלחמה, כי העם והמדינה לא נכנעים למרות המחירים ולמרות הקרע הפנימי שאיננו מסוגלים לעצור אותו. אולי עניין אחד ממש מסוף השבוע, שאם לא ים הדמים היינו שמים אליו לב. תת אלוף אלעד גורן ממתפ"ש, מתאם הפעולות בשטחים, מונה לפני ימים אחדים לתפקיד האחראי על תכלול הסיוע ההומניטרי לאוכלוסייה האזרחית ברצועה, כלומר ראש המנהל האזרחי. ומנהל אזרחי הוא זרוע ביצוע של ממשל צבאי. אחרי 11 חודשי מלחמה והרבה אשליות על כל מיני גורמים בינלאומיים שממש ישמחו וממש ירצו ליטול על עצמם את האחריות לטיפול באזרחים בעזה, הבינו אצלנו שכל עוד חמאס שולט ברחוב ובאונרה והם מחלקים את האוכל והתרופות, אי אפשר יהיה לעקור את החמאס. וכיוון שהבינו אצלנו שרצועת עזה תהיה כרוכה על צווארנו עוד הרבה מאוד זמן, גלנט והרמטכ"ל הסירו את התנגדותם להקמת המנהל האזרחי הזה. הם לא רצו את זה, הם לא רוצים את זה, הם השלימו עם זה, וטוב מאוחר מאשר לעולם לא.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום שוטר רע. אני מסתכל על חברי הכנסת של הליכוד, על מצעד השפנים והארנבות, על אנשים שאני יודע שהם יודעים את האמת במערומיה. הם יודעים שזה לא פילדלפי, שזה בן גביר. הם יודעים שזה לא ביטחון, זה שלטון. הם יודעים ושותקים. כי הם אומרים לעצם, היי, ביבי תכף לא יהיה כאן ואולי אני אחליף אותו. אז עדיף לשתוק ולחכות שזה ייגמר בכוחות עצמו. ואני אומר להם, רבותיי, זה לא ייגמר בכוחות עצמו. מה שכן ייגמר בכוחות עצמו עד אז, זו המדינה. ואתם רואים את הכיוון ויודעים את המשמעות של מה שקורה כאן, של שר אוצר שממשכן את עתיד נכדנו ונינינו, של חבורת פירומנים שחותרת למלחמת גוג ומגוג, שאחריה כמובן יבוא המשיח, של ראש ממשלה רקוב, מושחת, שקרן, נהנתן, שהדבר היחיד שהוא באמת רוצה זה להמשיך להיות ראש ממשלה. ואתם יודעים שיכול להיות שזה יביא אותנו לחורבן, אבל מפחדים. ואני אומר לכם שהדבר הזה לא יימחה מהמצח שלכם. זה ירדוף אתכם בכל אשר תהיו ובכל אשר תברחו. כי זה יהיה שם בפנים. אתם תדעו את האמת. אתם תדעו שכשהמדינה שלכם הייתה זקוקה לכם ולעמוד השדרה שלכם, התקפלתם, שתקתם, איבבתם והתקרנפתם. ועל זה לא תהיה מכילה לעולם.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
שבוע טוב שיותר טוב.
כן, מה זה טוב? תשמע, מכיוון שדבר אין לנו זמן עכשיו, אז בוא נשמע רק את ה-20 שניות של הניוז. אמור להיות קטע כזה שארנון בר דוד, ממש לפני דקה וחצי, הודיע על שביתה כללית. עכשיו אנחנו לא יודעים, הבנתי, כשאני רואה ככה אני מבין, הכל בסדר. אתה לא רוצה לשמוע אותו עוד פעם? לא צריך. אני האחרון שיכפה עליך, הייתו שבוע של הסתדרות.
לא, שמענו אותו ונשמע אותו תכף בחדשות.
אז אתה אומר, למה גם אנחנו?
זה יותר ממה שמשרד הבריאות ממליץ, כי זה מצטבר בכבד.
אני ידעתי שגם ביום כזה אתה תצליח למרות הכל להצחיק אותי. הערה אחת, 36 שניות.
36 שניות. אנחנו אומרים, החטופים זה עכשיו, ציר פילדלפי תמיד נוכל לחזור. אבל ברור לך שהערבים תמיד יוכלו לזרוק עוד כמה גופות של חטופים ולהגיד, אם אתם תצעדו מטר לתוך רצועת עזה, אנחנו נהרוג עוד אחד כל יום.
הם יכולים להגיד את זה גם עכשיו, לכן צריך לסגור את העניין הזה ולהחזיר את החטופים ואחר כך להרוג אותם.
אתה יודע שזה לא אפשרי.
ברור שזה אפשרי.
אתה יודע שהם לא מחזירים את כולם. הם יחזיקו אצלם את תעודת הביטוח שלהם.
כשנתניהו ירצה עסקה, שיחתור לעסקה, הוא יביא עסקה. סמוך עליו, הוא יודע.
עכשיו, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
אוח, עורכים ומפיקים, אסף נבו וסער פלסנר, שקד וולפין, אחי כאן על השידור. אתה רואה שאני באולפן, ארי, או שאתה
מתעלם? אני רואה שאתה באולפן, זה מראה מרענן.
לא, קודם כל...
לא אווירה כל כך תרבותית כמו אצלך בבית, עם המדפים של הספרים.
כן. אגב, זה לא ספרים באמת, זה צילומים.
כן,
אבל... אני עשיתי פה, קודם כל, באתי לביקורת פתע.
כן?
רציתי לראות, סער פלסנר למשל, אתה באמת בטוח שהוא פה בתוכניות? אני לא הייתי, רציתי לראות את זה בעיניים.
הוא לא אמיתי, הוא אבטר.
אבטר, וקודם כל אני מקצר פה טווחים לקפלן, אני מתכוון להגיע לשם הערב, ואני עדע, על כל מי שמאזין לנו עכשיו ולא יהיה בקפלן, אני אקבל דיווח. ואני חייב להגיד לך דבר אחרון לפני שנפנה לפינתו של אבי אשכנזי, שהזדמן לי במקרה בלוז שתוכנן מראש אחרי הלילה המדכא, אולי הכי מדכא חוץ מהשבעה באוקטובר, כשאתה מדמיין לעצמך את השישייה של הילדים והילדות האלה שחוטפים כל אחד את הכדור שלו, מוצאים פשוט להורג. אז נקבע לי ביקור יחד עם עמית סגל בשיקום של שיבה, ושוב חזרתי משם מעודד.
כן, כי הרוח שלהם זה מפלדה.
פלדה לגמרי. אתה בישוע עם בחור שאין לו שתי רגליים ויד. והוא כולו אופטימיות. כן. אז כאילו, בוא, אז יש עוד לאן לשאוף. אשכנזי, מה המצב?
טוב, הוא השתגע.
כן, רק שלא להמשיך להשתפר ככה.
כן, נראה זה בציניות.
הפיגוע היום בהר חברון, אני מבין שאת המחבל הרגו, אבל הוא שוטר במשמר הנשיאותי של אבו מאזן, ופתח קיבל אחריות על מכוניות התופת בגוש עציון. לאן זה הולך?
זה הולך שאנחנו מאוד מוטרדים מהעובדה שגם חברון נכנסת לתמונת מעגל הטרור, מה שבמשך שנה הצליחו לשמור אותה ככה מחוץ למעגל הזה. אנחנו רואים שגם לשם בעצם מתפשט הפעילות הזאת, הפעילות הטרור, גם מה שקרה ביום שישי בקרמי צור, וגם במה שקרה בצומת הגוש, את אותם שתי פיגועים שלא הצליחו כמו שהם תכננו, אבל בהחלט אנחנו מבינים, הצליחו גם, השב"כ הצליח להגיע למעבדה שהרכיבה את המכונית התופת האלה ונטרלה את המעבדה, פוצצה אותה, וגם עצרו מספר לא קטן של חשודים של ההתארגנות הזאת. ואנחנו רואים עכשיו בבוקר הזה את הפיגוע הרצחני בכביש 35 ליד תרקומיה. פעולה מהירה של השבק מובילה לאותו מחבל. כבר בזירה הבינו שמדובר במחבל שהוא מיומן בנשק, שהוא איש בתחום כאילו של הירי ושל היכולות שימוש באמל"ח, ומהר מאוד כאילו עולים עליו, ובשעה האחרונה הכוח של דובדבן מבצע סיר לחץ על הבית שבו הוא נמצא, יורד טיל כתף, הורג את אחד מיושבי הבית, שזה כנראה מחבל, לידו נמצא עם 16, ובמקביל בצל בוקים היה שם מחבל נוסף שסייע לו ברמה כזו או אחר.
ואכן מהנשב של אבו מאזן, מהמשמר הנשיאותי?
זה הייתה השאלה של ארי, עליה לא ענית, כי הם כל הזמן, יש את הקטע הזוחל הזה שמתי מתפרקים גם המנגנונים לטובת טרור, האם אנחנו שם?
אני חייב להגיד לכם מה שקורה, תראו, איראן, אני חוזר לפעם לסיפור איראן, היא הצליחה בעצם לעשות איחוד ארגונים ביהודה ושומרון, מה הכוונה? אנחנו כמעט ולא רואים את ההפרדה בין הג'יהאד לחמאס, אנחנו רואים ממש גדודים שמורכבים, חלק אנשי ג'יהאד, חלק אנשי חמאס, וגם חלק ממנגונים של הפתח, ולכן הזהות הארגונית שהייתה שמורה במשך שנים, כל ארגון שמר את הזהות שלו אל מול האחר, אז אנחנו רואים את הסדק הזה, את הסדקים האלה, וזה עניין של הרבה מאוד כסף שמכניסים האיראני, והרבה מאוד אמל"ח שמכניסים האיראני, לתוך השטח, וברגע שנכנס כסף ונכנס אמל"ח ובמצב של מצוקה כלכלית וחוסר תעסוקה וכיוצא בזה, זה בדיוק הקר השלם לבניית אותה תשתית שאנחנו כל כך מוטרדים ממנה.
תעצור רגע, ארי, פעם קודמת אמרתי לו שזה היו הרבה מילים להגיד כן, עכשיו זה הרבה מילים להגיד לא ברור. והוא צודק, המצב לא ברור. יש סוג של קריסה פנימית שם, יש כל מיני גופים שנושרים מהמנגנונים ולא מזדהים, וכן טרור ולא טרור. ותגיד לנו משפט על הטיל נונטט בצפון.
אירוע קשה, שבו נורא הטיל נונטט לעבר בית בכפר יובל, כתוצאה מהירי הזה יש מספר רגעים, שניים באורח קשה ואחד באורח בינוני קל, וכנראה שיש עוד כמה ככה מסריטות לא מעבר לזה, אבל בהחלט אירוע קשה. זוותים של מגן דוד אדום העניקו טיפול ראשוני לנפגעים, ושוב זה יישוב, יישוב אזרחי סמוך לקריית שמונה, וכרגע הם מפונים הפצועים קשה לבית החולים רמב"ם בחיפה לקבלת טיפול, אחד מהם במצב קשה והשני קשה קצת פחות, אבל גם קשה, אם אפשר לומר את זה בצורה כזאת.
אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
נקווה לימים יותר אופטימיים.
אנחנו ממתינים בסבלנות כבר הרבה מאוד זמן לזה. חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד והאופוזיציה, ראש הממשלה ושר חוץ, ושר אוצר, היית כבר הכל, תפרוש וזהו, מה...
שום קרנה, אני עד שאני לא אראה את הממשלה הזו הולכת הביתה ומצילה אותנו בזה מגורל מר, אני רץ קדימה.
טוב, אני רואה, ראיתי היום במיוט אמנם שאתם קוראים לקבינט שהצביע במכתף הזה ביום חמישי על הפילדלפי, קבינט המוות. זה לא הליכה של צעד אחד רחוק מדי?
לא, הליכה של צעד רחוק מדי זה להתכנס בלילה ולהחליט החלטות שגורמות לזה שבסופו של דבר החטופים מתים במקום לעשות עסקה, בניגוד לעמדת משר הביטחון, בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, בניגוד לעמדת האנשים שעושים את המסע ומתן. זה ללכת רחוק מדי. זה קבינט של מוות. זה מה שהוא מייצר סביבו כבר הרבה מאוד זמן. תקשיב לדיווח שאתם עכשיו קיבלתם. אין היום במדינת ישראל ביטחון, לא בדרום, לא בצפון, לא ביהודה ושומרון, לא בטיילת בתל אביב, לא בכפר יובל בזה. אין, רק מוות ומוות סביבנו. 10 חיילים נהרגו בשבוע האחרון מעבר ל6 חטופים שנרצחו.
חבר הכנסת לפיד, אתה אומר הם מעדיפים מוות ולא עסקה. העסקה זה לעזוב את ציר פילדלפי, וב-29 באפריל אמרת, אם לא תהיה לנו שליטה בכל הכניסות לעזה, מעל ומתחת לאדמה, החמאס יוכל לבנות את כוחו מחדש, או פשוט לברוח בכל פעם שצהל מתקרב. מה השתנה?
לא השתנה שום דבר. מה שהשתנה זה שנתניהו המציא את הספין המשונה הזה על פילדלפי. מדינת ישראל עזבה את ציר פילדלפי בספטמבר 2005. זה לפני 19 שנה. מתוך ה-19 שנה האלה, 15 שנה, נתניהו היה ראש הממשלה, לא אמר מילה על ציר פילדלפי. המלחמה התחילה ב-7 באוקטובר. הם עד ה-20 למאי לא תרחו להגיד לצהל, תגיע לציר פילדלפי. פתאום זה סלע קיומנו. כל מה שעניין אותו זה למצוא איזה משהו חדש, איזה ספין חדש. המטרה שלו זה לא ביטחון. המטרה שלו זה לשמור על הקואליציה שלו.
אבל גם בשבילך זה היה סלע... באפריל זה גם בשבילך היה סלע קיומנו. לכן קראתי את מה שאמרת.
החזרת החטופים היא סלע קיומנו, הרי אם לא נחזיר אותם...
אבל זה מה שאתה אמרת. זה מה שאתה אמרת, אם לא תהיה לנו שליטה.
אתה מצטט ציטוט שלי מאפריל, אני אומר לך ש6 אנשים נרצחו אתמול כי הם לא עשו עסקת חטופים.
טוב, אפשר להתווכח על זה לנצח, אני חושב ש...
לא, אני חושב... לנצח הם מתים בינתיים.
נכון, נכון, וחמאס ספג את המכה הקשה בתולדותיו והוא מרוסק, וזה אז... אני חושב שאפשר עכשיו לקחת את הסיכון ואת ההפסקה ולהחזיר את האזרחים שהפקרנו הביתה, אבל בלי שאתה יודע ש... הרי האיום הכי גדול זה בכלל איראן, והשאלה היא, יאיר לפיד, מה אתם מתכוונים לעשות? כי בסוף האופוזיציה... לא באמת מאתגרת את השלטון, ואני לא מאלה שמתנפלים עליה, אני יודע, עם 64, זה מצב הרבה, שונה לגמרי מהמצב של הממשלה שאתה עמדת בראשה, ועדיין.
תראה, אני יודע, אני לא יודע מה כולם עושים, אני בשבע, אני, כל יש עתיד נהיה בבגין לבוא להפגין נגד הטירוף המוחלט הזה, ואני קורא לכל מי ששומע אותנו לבוא להפגין איתנו. אי אפשר לתת לממשלה הזאת להמשיך להפקיר הפקרה רצחנית ופושעת את החטופים שלנו במנהרות החמאס. אי אפשר. ואנחנו כמובן, אני שלחתי היום מכתב ליושב ראש הכנסת, כינוס מיוחד ומהר בנוכחות ראש הממשלה, שיעמוד ויסתכל למדינה בעיניים, במקום להסתתר בלשכה שלו כמו פחדן ולשחרר משם סרטונים, ויסביר לנו למה מתים אנשים כשכולם אומרים שאפשר היה לעשות עסקה, כשהוא מייצר בלילה ישיבות קבינט שהן חרפה ודיראון עולם. אני אומר לך, אני לא יודע איך האנשים האלה יחיו עם עצמם. עזוב לא יחיו איתנו, וזה שהם לא מבינים פשוט שהם לעולם לא יוכלו לצאת לרחוב, כל אחד מחברי הקואליציה הזאת. אבל איך הם יחיו עם עצמם מול אנשים כמו המשפחה של הירש, שעומדים ובוכים על בנם שלא צריך היה למות.
אבל הטיעון העיקרי של אלה שאומרים עסקה, כי החטופים מתים עכשיו כל יום ולציר פילדלפי תמיד נוכל לחזור, הטיעון הזה נדמה לי לא ממש מחזיק מים, כי סינואר מבין את החולשה שלנו, והוא ברגע שישראל באמת תרצה לחזור לציר פילדלפי אם ניסוג ממנו, אז הוא ישים גופות על הגדר ויגיד כל יום שאתם נכנסים אני ארוג עוד אחד. מה תעשה אז?
אני אפילו לא בטוח שהבנתי עד הסוף את התיאור הזה.
אני אומר שאם הוא יוכיח לעצמו שישראל נכנעת לסחיטה הזאת, אז הוא יפעיל אותה תמיד.
ועכשיו אין סחיטה, ועכשיו הם לא מתים. אריה, זה מה שהוא רצה, שבמקום שנדבר על חיי החטופים, נדבר על פילדלפי כאילו זה משוואה. אין משוואה כזאת. ישראל זיו, שפיקד על ציר פילדלפי, אמר, אני הייתי שם. זה לא, ההברחות הן בכלל לא משם, ההברחות הן ממעבר רפיח. המציא עכשיו, כמו שהוא המציא את נצרים בסיבוב הקודם, עכשיו הוא המציא את פילדלפי כדי לא לעשות עסקה. מה שמעסיק אותו זה לא פילדלפי, מה שמעסיק אותו זה שהוא יודע שעסקה עלולה לפרק לו את הממשלה, וכל מה שמעניין אותו זה להישאר בשלטון. זה, אנחנו, אתם אנשים טובים, וארי, אתה איש טוב, אז אתה לא מסוגל להביא מישהו שחושב באופן כל כך ציני, פוליטי וקר. אבל זה האיש, אין לו נשמה. זו הבעיה שלנו, יש לנו ראש ממשלה בלי נשמה, ובגלל זה הוא לא עושה עסקת חטופים.
בוא נגיד ככה, ואתה לעולם לא אסלח לך שאתה מאלץ אותי להגן על אריה, שהוא מכיר את נתניהו. זאת אומרת, זה דעתו על נתניהו מכיוון אחר אומנם, אבל לא שונה בהרבה מדעתך ומדעתי. כמובן מהצד הימני האידיאולוגי של הסיפור, שאלה האחרונה שקשורה לעסקה.
לא, הדבר המדהים בין זה שעכשיו אתה ואני השמאלנים, אתה מבין? כל חיינו הסברנו לכולם למה השמאל טועה, פתאום אנחנו השמאלנים.
אריה מספיק זקן כדי לזכור שאבא שלך, כשמונה ליושב ראש רשות השידור, כל השמאל הזדעק כאילו זה סוף המדינה.
הפגינו מתחת לבית של הוריי, הייתי ילד בן 14, שעתי במרפסת להסתכל.
טוב, תשמע, שאלה אחרונה בקשר לעסקה, לפני שנדבר רגע על פוליטיקה ועל ההסתדרות וזה, בסוף דווקא לשיטתו של אריה, אומרים שגם אם נתניהו יעשה מה שהוא עשה בשליט, יקרא לדוד מידן ויגיד לו תביא לי עסקה, סינואר לא ילך עד הסוף, סינואר זה תעודת ביטוח שלו, הוא ישמור עליהם עד הסוף אמר. אתה מסכים עם זה או שאתה אומר לפחות תנסה, תחייב את עצמך, תלך ותעשה הכל?
סינואר הגדיר בשבעה לאוקטובר את המטרות שלו. וסינואר הגדיר הרבה קודם, אני עסקתי הרי בנושא של השבועים והנהדרים, גם כשר חוץ וגם כראש ממשלה. אחת מהמטרות הגדולות שלו זה עסקת חטופים ועסקת שבועים, מפני שהוא רוצה להחזיר את האסירים הפלסטינים הביתה. שאגב, כולנו כמובן שונאים את זה, זה דבר נורא. אבל הוא רוצה עסקה מפני שהוא רוצה חילופי שבועים, מה שהוא קורא חילופי שבועים, לא שאפשר להשוות מן הרוצחים השפלים האלה לבין הילדים שלנו. אבל ברור שהוא רוצה עסקה, רק פשוט מדינת ישראל או ממשלת ישראל או ראש ממשלת ישראל מונעים את זה פעם אחר פעם.
אבל הוא רוצה עסקה חלקית כדי שניסוג, ואחר כך לשמור לעצמו את תעודות הביטוח, זה לא ברור?
רגע, לפיד, זה אריה ואני, אל תיכנס בינינו, אריה. מידיעה, הרעיון לשלוש פעימות עלה בקבינט שלנו על ידי נתניהו, וכשהוא אומר לבן גביר, זה הפעימה הראשונה, אחריה אנחנו נרמה ונחזור ללחימה, וזה מה ש...
ואתה חושב שסינואר לא מבין?
סינואר, אם תיתן לו, אם תיתן לו את סוף המלחמה, ואת מה שהוא צוות את האסירים, יש מצב שהוא יסכים, אבל...
החיים לא ישחרר לך את כולם.
אוקיי, בסדר, אבל אנחנו לעולם לא נדע, אם לא ננסה.
אתה מבין מה הוא רוצה, למה שישחרר?
לעולם לא נדע, אם לא ננסה. תגיד, שמעת את יושב ראש ההסתדרות, אני מי שדיברת איתו?
כן, דיברתי איתו.
זה רציני או שכרגיל הוא יבוא, אתה יודע, חצי שעה?
לא, הוא הולכים לשביתה כללית, ובצדק. כי אי אפשר לעמוד מנגד. חבר'ה, המדינה מתפרקת. הדבר הזה שהיום נרצח שוטר שביתו נרצחה, שהיא שוטרת נרצחה בסדרות, כי יש לנו שר לביטחון לאומי מפואר, כן? הכל מתפרק סביבנו, ואי אפשר לעמוד מנגד. אנשים הגונים לא יסלחו לעצמם אם ישבו בבית בימים האלה.
אז אמרת שתהיה בשבע בקפלן?
כן, לא בקפלן, בבגין.
בבגין, אתה מבין?
בעצם אריה יודע מה בגין היה אומר אם הוא היה נמצא איתו.
לא, אבל זה אומר שאתה בכלל איש ימין. תגיד, יש עלייה גדולה מאוד בלימוד של המשטרה נגד המפגינים, מאז שלפחות לתפיסתי היא נפלה לגמרי בידיו של אותו שר. יש דרך להבטיח את שלומם של המפגינים ולשכנע, נניח, את ממז תל אביב, פרץ עמר, שהוא שוטר ותיק מהסוג הישן והטוב של השוטרים, שהתפקיד שלהם הוא לא לרמוס את אחותו של מתן צנגאוקר, אלא לשמור עליה?
יש, אנחנו הוצאנו פנייה למשטרה לנהוג באופן סביר היום. אתה צודק שהמשטרה נפלה בידי בן גביר, וזה הופכת להיות משטרת בן גביר. אני אדע לך, הדרך שלנו שכל חברי הכנסת של יש עתיד יהיו שם היום ברחובות לעמוד עם האנשים, לפעמים מול המשטרה, כולל אותי, כדי לנסות להגיע למצב שלא עוד פעם פרשים דורסים משפחות של חטופים.
חברים, אני קיבלתי את הרושם שאתם לא אוהבים את בן גביר.
מדינה ציבורית ועוצרים אותם כי הם לובשים חולצה שעליה יש כיתוב שלא מוצא חן בעיני איזה שוטר, זה טירוף מוחלט. אנחנו הולכים ואוזלים כדמוקרטיה.
כן, חברים, אני קיבלתי את הרושם שאתם לא אוהבים את בן גביר. זה סוג של בין השורות כזה, אבל לגבי אלימות משטרה, כנראה שאין לכם פרספקטיבה. באמת אין לכם פרספקטיבה, זה אלימות משטרה? תביאו אותי לעדות, טוב?
אנחנו נזמן אותך, לא, לפיד, אני פשוט מכיר את הטקסטים שאמורים לבוא, אריה בסדר, אנחנו יודעים...
250 פצועים היו בחדרי מיון ביום של המונה, כשהמשטרה טיפלה בנו.
פרקו אותך, וזה היה מחריד, ורע מאוד.
אריה, האם אתה מסכים לאמת היהודית הגדולה שעוולה אינה מצדיקה עוולה?
לא, אבל אתם אומרים שזה החמרה של האלימות המשטרתית. אין שום החמרה.
זה בעברנו. אני שואל אם אתה מסכים, אגב, גם אז ממשלת ימין, אבל האם אתה מסכים לזה שעוולה...
ימין, אולמרט. אולמרט, אהוד אולמרט. אם הוא ימין, אני קוקומיה.
סליחה, אולמרט גדל באחוזת ז'בוטינסקי.
גדל עקום.
בסדר. אתה לא תשפוט אנשים בזקנותם.
אבל הוא לא ימין.
ארי, האם אנחנו יכולים להסכים שמי שעשה... את ההתנתקות היה הליכוד? כי אני קצת נמאסתי שזורקים את זה על כל מקום אחד אחר.
אתה יודע מה? בחיים אני לא אצביע יותר לליכוד ולא לנתניהו.
וחוץ מזה, שום דבר בעברה של מדינת ישראל לא מצדיק את זה שירביצו למפגינים שמגינים על הדמוקרטיה או למשפחות
החדשות. אריה צודק בקטע הזה שבזמנו, באירוע שהוא מדבר, באמת הייתה אלימות מחרידה של המשטרה. אגב, אם תעלה את יאיר גולן שפיקד על הצד הצבאי, הוא יסביר לך את זה בצורה קצת אחרת, ואולי גם יתנצל בפני אריה. אבל אריה, אנחנו עוקבים אחרי המחאה הזו משחר תחילתה, ואני אומר לך, העובדה שהם משקיעים כל כך הרבה כוח, באמת, הרגע תיאר יאיר לפיד, יושבים אנשים בגינה ציבורית, לא עושים כלום, אוכלים ג'חנו, לעומת זאת, יש קהילה של בית כנסת קונסרבטיבי בירושלים ביער רמות, שבריונים שסניקים פורצים לבית כנסת, ואני יש את כל הצילומים, עם פנים חשופות, ומתנפים אותו ומחללים אותו, כי הקהילה הזו לא באה להם טוב בעיניים, המשטרה לא טורחת להגיע לשם בכלל. ולכן אנחנו אומרים שנפלה לידיים של בן גביר, כל דור והעוולות שלו.
אני מתקשה להאמין שארי לא מסכים איתנו בן, שאדם כמו בן גביר אסור היה לו להיות בממשלה, בטח בקבינט ובטח ממונה על המשטרה ומגב.
אני רוצה להגיד לכם שהוא התמונת ראי של יומרץ רבין, כלומר, גוף קיצוני שמושך את הממשלה לכיוון שלו. הלו, אתם כולכם אומרים שנתניהו נכנע לתביעות של בן גביר. כלומר, אידיאולוגית הוא מושך אותו לכיוון שהוא הבטיח.
אז הוא התמונת ראי של מי?
של יומרץ רבין.
של שולמית אלוני, מרץ.
של יומרץ רבין, כן. תמונת הראי שלך זה איתמר בן גביר, שלא שירת יום אחד בצבא והורשע בתמיכה בטרור, והממשלה שבה היה רמטכ"ל מלחמת ששת הימים. זה תמונת הראי שלך, אריה?
אני אומר לך, גם נתניהו שירת בצבא, זה לא הממשלה, זה אותו אדם, אותו גוף אידיאולוגי, שהתחייב בתחילת הבחירות שהוא ימשוך את הממשלה לכיוון שלו, זה מה שהוא עושה. זה מה שאתם אומרים שהוא עושה כל הזמן.
אלימות, אתה אומר עמונה, אומרים לך בן גביר, אתה אומר יומרץ רבין, בחייך.
מה לעשות אם יש תשובות לכל אחת מהסיסמאות האלה? יש גם תשובות להם.
אריה, זה לא תשובה.
לא תשובה?
להשוות את איתמר בן גביר, שחצי עולם בכלל מטיל עליו סנקציות, ושמטרתו זה שנגיע למלחמת גוג ומגוג, למפלגת מרץ של שנת 93-95,
שרצה להקים מדינה פלסטינית.
זה לא רציני.
להביא את החורבן על מדינת ישראל, זה בדיוק.
גם רבין ניסה את זה, זה לא לגמרי הצליח.
מעניין השיחה הזאת, האם אי פעם, אתה ואני אנשים מבוגרים ולבני שיער, האם אי פעם בתולדות המדינה מצבנו היה גרוע יותר מעכשיו? האם אי פעם בתולדות המדינה היה פחות ביטחון לאזרחים? אין ביטחון בצפון, אין ביטחון בדרום, אין... הנכדה שלי בת 4 חודשים, עוד לא גדלו לשיניים, אני לא מתעוררת בלילה משיניים, אבל התעוררה פעם אחת מכתבם חוטי, ופעם אחת מחבל מתאבד בטיילת.
אני גם מסכים איתך שהממשלה לא מצליחה לספק ביטחון, מה הוויכוח?
רגע, הוא הסכים איתך, בואו נעצור.
אוקיי.
יאיר לפיד, תודה, ושיהיו לנו שיחות יותר מעניינות. סליחה, זה היה מעניין, יותר חיוביות.
יותר, מעניין מילא. טוב.
תודה.
תודה רבה.
חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום.
שלום לך.
בואו נמשיך באיפה שהפסקנו, כי אני מתאר לעצמי, אני אומר את זה הרבה לחקים מהצד שלך, והם כולם תמיד מתחמקים. אולי יש שינוי מרענן, ואני אתקל בחק ליכוד שיגיד באמת את האמת, כפי שהוא יודע אותה, מה אתם הייתם עושים עכשיו, אם הייתה פה ממשלה שהיא לא הממשלה שלכם, בסיטואציה שאף אחד, אף אחד מאיתנו לא היה מדמיין מעית ממנה, לפני שעליתם לשלטון כדי להחזיר את המשילות, ואת הביטחון האישי ואת הביטחון בכלל, כי אני נזכר בהפגנות שאתה ארגנת, ובהפגנה ההיא שיואב קיש אמר רקד, ונתניהו שלחת כולם הביתה, על 2 או 3 פיגועים, כן? כשהצפון מיושב, אז השקטה, והכל בסדר. טוב, זו הייתה השאלה, כן?
כן, שאלה ארוכה.
נכון, כן.
אבל אני רוצה ללכת עוד אחורה. תשמע, בן, אנחנו שואלים את עצמנו מי השם בכל האירוע הזה, מי השם במצב שבו אנחנו נמצאים. ואני שואל את עצמי היום, במטרה לעשות חשבון נפש, אנחנו לא הבאנו את אוסלו, אנחנו לא החזרנו את ערפאת ליהודה ושומרון, אנחנו לא נתנו להם רובים, אנחנו לא הובלנו את ההתנתקות, ואל תגיד לי שהליכוד הוביל את ההתנתקות.
ברור שהוא הוביל את ההתנתקות.
אריק שרון הוביל את ההתנתקות בהתנגדות מוחלטת של מפלגת הליכוד.
לא נכון.
לא בהתנגדות מוחלטת, רק 11 מורדים היו לו.
אתה אומר שקר, חבר כזה בוארון.
זה לא נכון, אני הייתי שם.
מפקד הליכוד.
מה מפקד הליכוד? אין לו שום נפקות.
חברי הליכוד.
בסוף.
בואו, תן לי.
לא, אביחי בוארון, אתה אומר, אתה מטעה את המאזינים. מפקד.
לא, אני לא מטעה את המאזינים.
אתה מטעה, כי אני הייתי בליכוד לפניך. משאל.
חבש את הקוטע ולא רוצה להשלים טיעון.
אז אתה תשלים את הטיעון, אני רק חייב. אני רוצה להגן על האמת. משאל.
שנייה את השפתיים, תגן על האמת אחרי שאני אגמור את המשפט.
חבר הכנסת בוארון, קודם כל, זה מתחיל מזה שלא ענית לי על השאלה. לא שאלתי אותך על אוסלו. לא, כשאתה אומר שהליכוד, מפלגת הליכוד לא הייתה בעד ההתנתקות, אתה משקר לציבור, פשוט. משאל מתפקדים, זה אירוע שאין לו שום נפקות.
משאל המתפקדים שיקף את דעתם של בוחרי הליכוד, בוארון צודק.
לא, אבל
אבל חברי הכנסת של הליכוד הלכו עם שרון, כי הם היו שפנים.
יפה.
כמו רוב הליכוד.
אני שמעתי גם את השיחה המעניינת על המונה, יש לי איזושהי יד ורגל בעניין הזה, אבל אני רוצה להמשיך. אנחנו לא נתנו להם רובים, אנחנו לא הובלנו את היציאה מאז.
אבל חבר הכנסת בוארון, זה נכון.
אני זוכר את המאמר של יאיר לפיד, זה שראיינתי מסנכן, איך הקצף על השפתיים, הוא שמח לעידם של תושבי גוש קטיף על העקירה ההיא. אנחנו לא אמרנו, ההתנתקות תהיה טובה לביטחון ישראל, כמו מאות גנרלים ובכירים.
חבר הכנסת בוארון, זה נכון.
לא הובלנו את ה... את את החמאסטן שיש.
אבל רגע, רגע, שנייה אחת.
לא הובלנו את הקונספציה שאמרה חמאס מורתע.
בקיצור, אתה לא רוצה לנו את השאלה.
נכון, אתם לא אחראים לזה, אבל אתם קיבלתם את המצב הנתון הזה והבטחתם להחזיר משילות וביטחון. אתם קיבלתם אחרי אוסלו, קיבלתם אחרי ההתנתקות, קיבלתם להוביל והבטחתם. מה קרה?
נכון. אריה, מה שקרה זה שאנחנו מנסים שוב ושוב לשלוט בצבא, וכמו שאתם יודעים, אתם יודעים, התראיינתי היום לכלי תקשורת אחרת, והוא שאל אותי, איך יכול להיות שהקבינט המדיני-ביטחוני מחליט בניגוד לעמדת הדרג המדיני? אתם יודעים מה? השאלה הזאת היא-היא התשובה והקונספציה.
הקבינט החליט בניגוד לעמדת הדרג המדיני?
לא, בעמדת הדרג הביטחוני, הוא מתכוון.
בניגוד לעמדת הדרג המדיני, זו הרעה החולה שנבטא את ממשלות הליכוד במשך שנים ארוכות. שנים הקשבנו למקבלי, לראשי מערכות.
זאת אומרת, אתה מקבל את נתניהו ל-17 שנה, 17 שנה, ואתה מנסה למכור את הטיעון הלא אינטליגנטי למאזינים, שגם ב-17 שנה הוא לא מצליח לעשות כלום. אני שואל אותך על עכשיו, הממשלה הקודמת, שהייתה ממשלת האחים המוסלמים, ולדעתי נסראללה היה שר הפנים, המצב היה פי מיליארד יותר טוב מהמצב שחבורת האפסים שלכם.
לא, ממש, ממש לא.
לא, היה פחות טרור יותר. האם הגליל היה מנותק? האם אז הייתה סופה? מה זה לא? אתה לא תסביר למה, כי אתה תחזור איתי עכשיו להתנתקות. אני שאלתי אותך לא על ההתנתקות,
ההתנתקות
שאגב חברי הכנסת של הליכוד ושל הליכוד
הצביעו
בעדה, בניגוד לשקר הקודם שלך. כן, עכשיו תענה. תגיד, יעלה לך כל כך בריאות להגיד כשלנו? זה עולה כסף?
תגיד, יעלה לך כל כך בבריאות לשמוע משפט אחד ממני בצורה שלמה?
שמעתי 200 משפטים שרובם היו שקל.
לא אומר לך משפט.
בבקשה.
יאיר לפיד, ראש הממשלה, עושה הסכם עם חיזבאללה ומוכר לעם
ישראל. שקר! אתה שקרן! הוא לא עשה הסכם עם חיזבאללה! הוא לא עשה הסכם עם חיזבאללה!
אתה מבין טוב מאוד על מה אני מדבר.
לא, אני לא מבין. עכשיו אתה מאשים את יאיר לפיד.
מבטר לחיזבאללה, כן, אני מאשים את ודאי, אני מוכר לציבור, זה לא לתת שקט, זה לדחות את הקץ, זה ללכת בדרך שהיא
יהודי שמשקר
למצע. אתה מבין את הדברים ואתה מגן על דברים לא נכונים.
אתה
נתפס לסמנטיקה ואתה מבין טוב מאוד מה אנחנו אומרים, ואני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה שהממשלה הקודמת של יאיר לפיד ונפתלי בנט קנתה שקט לטווח הקצר, ואני אומר לך שהדרג הביטחוני של מדינת ישראל במשך שנים ארוכות הוביל את ממשלות ישראל לקנות שקט לטווח הקצר.
אבל אם 17 שנה נתניהו לא מצליח לשלוט בדרג הביטחוני, למה אני צריך אותו?
אתה מאשים תמיד את השין גימל, עכשיו זה הדרג הביטחוני. אז בשביל מה הבאנו אותו ל-17 שנה? אתה יודע שכשאהוד ברק רצה לצאת מלבנון והצבא אמר לו לא, הוא יצא מלבנון, לא חשוב אם זה היה טוב או לא, לא חשוב. עכשיו אתה מעז להגיד, אתה משקר על הסכם עם חיזבאללה. אגב, הדבר של לבנון קיבלה תמורת ההכרה בכל השדות שלנו של ממשלת לבנון, זה חתיכת ים עם מים מלוכים שלא מצאו בה אפילו סנטימטר גז, ואתה מתעלם מהעובדה שכשנתניהו עלה לשלטון, תאזין רגע, דיברת, אמרת שאני לא מוכן, שאני לא יכול לשמוע משפט, אז תשמע את המשפט הבא, שאתם עליתם לשלטון,
שאתם עליתם לה, שאתם
אז הנה, אז אני שואל אותך שאלה, אני שואל אותך שאלה, אמרת הסכם חיזבאללה, שיקרת, עכשיו, היה הסכם, יכול להיות
נכון, בן, שנייה אחת, תנו לי להשחיל משפט פה, רגע אחד.
יכול להיות שהיה, אתה יודע מה? היה הסכם עם חיזבאללה ועם היטלר. נגמרה הממשלה, עליתם לשלטון. אתה זוכר מה קרה? חיזבאללה, קמנו איזה בוקר, וחיזבאללה שם 3 אוהלים עם לוחמים חמושים בשטח שלנו. מי עכשיו עצר אתכם מלהעיף אותם משם קיבינימט? התשובה היא אף אחד. זה שאתם חדרי אישים, תבוסתנים ופחדנים. זה הכל. וזו הייתה המדיניות של נתניהו כל ה-17 שנה. ואתה יודע את זה, והר יודע את זה הכי טוב.
נכון. רק הערה אחת לפני שהוא עונה.
בדיאלוג הזה?
רגע, ארי, ביקש הערה לפני שאתה עונה לסיום.
הערה אחת.
בבקשה, בבקשה.
כשחבר כנסת בוארון אומר שלפיד חתם הסכם עם חיזבאללה, פורמלית זה לא נכון, הוא חתם ממשלת לבנון. אבל אתה אומר 1,000 פעם בחודש שחיזבאללה שולט בלבנון. כלומר, זה בוודאי היה הסכם עם חיזבאללה. למה להגיד שקר על דבר שאמיתי הוא אמיתי, לא, לא פורמלי?
לא, לא, כי אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם חיזבאללה, וכי כל הגורמים המליצו לעשות את זה כי זה ווין ווין, ואתה יודע מה קרה בסוף? זה היה ווין ווין, הם קיבלו מים מלוכים, ואנחנו קיבלנו שקט.
קיבלנו מלחמה.
לא, בגלל זה הייתה מלחמה. אריה, לפני זה חיזבאללה לא עשה מלחמה? לפני זה הם לא פלשו לגלדיולה, והיה הוראה מהדרך.
בטח שפלשו, בטח שפלשו. אבל הבטיחו לנו שאחרי זה הם לא יפלשו.
לא, אריה, נתניהו ראש הממשלה, אביב כוכבי היה הרמטכ"ל, הם התקפו את גלדיולה, וההוראה הייתה לראות להם ליד הרגליים. זה בגלל חיזבאללה, זה בגלל לפיד, ולא רק זה. אתה זוכר שעשינו ביום פצועים ברמב"ם כדי שנסראללה יירגע? כל השנים של ההכלה זה נתניהו.
אני זוכר.
עכשיו אומרים שזה לפיד.
אני זוכר, לפיד לא היה יותר טוב בעניין הזה, ולפיד נתן להם איזשהו הסכם פורמלי.
הוא לא נתן להם, הוא נתן לנו. קיבלנו הכרה של ממשלת לבנון בכל אסדות גז.
אבל אין ממשלת לבנון, אתה יודע את זה. יש חיזבאללה שם.
מדינת לבנון חתומה על ההסכם הזה.
נכון, אתה יודע שיש לנו הסכם שלום עם מדינת לבנון?
אני לא יודע אם יש לנו שלום.
נחתם בשדה התעופה ב-1982.
כן, אבל רצחו את ג'ומאיל. עכשיו, תשאל, תרים טלפון לתשובה. ותשאל אותו אם ההסכם הזה לא סגר את נושא השדות שלנו ונעל אותו, ואין לזה יותר שום
מרוצה. יכול להיות שתשובה מרוצה, אבל ישראל לא מרוצה.
אם תשובה מרוצה, ישראל צריכה להיות מרוצה, כי זה השדות גז.
לא, ישראל לא מרוצה, כי יש מלחמה.
אוקיי, זרמתי, הכל בגלל לפיד.
לא, באמת לא הכל בגלל לפיד, אתה יודע שאני לא אומר את זה.
לא, אבל זה מה שעשית.
אני רק אומר באמת שלהתפס לסמנטיקה, ולא לתת למוריין להביא משפט, להגיד לא, אתה משקר. למה?
אני אגיד לך
למה. אני מבין מה הוא מתכוון להגיד.
אני אסביר לך למה. אני כל התפקיד שלי בחיים, ששואלים אותי למה אתה שם, זה להגן על האמת. עכשיו הוא התחיל בשקר, שהוא אמר, ואתה תיקנת אותו, כשלהגיד שהליכוד, בגלל משאל המתפקדים, זה בכלל דבר שהם המציאו. מעולם לא היה משאל מתפקדים בליכוד. לא לפני ולא אחרי.
נכון.
אז הליכוד, בסוף חברי הכנסת, בדיוק כמו שאמרת, חברי הכנסת הצביעו בעד, רובם המכריע, ואחר כך הוא הלך לשקר של חיזבאללה. מצטער, אני פה כדי להגן על זה. כמו שאתה, אגב, אתה מתנפח ונסער עכשיו, עשית ללפיד, אמנם, בצורה יותר מטורבת ממני, את הקטע הזה עם המשטרה ועם המונה, וגם בצדק. פלסנר, מה אתה עושה פה?
דיווחי תנועה.
אה, אוקיי, הגענו לדיווחי.
פתאום אני רואה את שר, יושב מולי.
תודה לחבר הכנסת אביחי בוארון, צר לנו שזמננו קצר. סליחה.
טוב, אריה, מהסיפורים שאתה לא יודע איך להתמודד איתם, בוא נגיד שלום לדוקטור לירז כהן ביטון.
שלום, מה שלומכם?
שלום לך.
שלומנו סביר, מנהלת המערך הסוציאלי במרכז השיקום עזרה למרפא בסדרות, ואנחנו מתכנסים פה בעקבות הטרגדיה המטורפת שמסגרתה השוטר רוני שקורי נרצח בפיגוע ליד חברון, וביתו מור שקורי נרצחה בשבעה באוקטובר, גם היא הייתה שוטרת, שני מגבניקים אני מבין נכון, ואת עובדת, את עובדת במקום העבודה של האם שאותה את מכירה טוב, של איילה שקורי.
נכון. אנחנו עובדות ביחד כבר הרבה שנים, באמת מדובר בטרגדיה כפולה ומכופלת, שהלב כבר לא מצליח להכיל באמת את התקופה הנוראית הזאת, מאז השביעי באוקטובר ועד היום, ובעבור המשפחה הזאת בעיקר את ככה, את זה שהשכול שוב דפק להם בדלת.
אני מבין שאבי המשפחה מצא סוג של ניחומים או תעסוקה בחזרה לתפקיד, חזרה לעבודה המשטרתית, חזרה לנסות להבטיח את ביטחוננו. מה מחזיק את האם עכשיו? בלי בעל, בלי...
אני יכול להגיד לך שהם שניהם אנשי עשייה. מיד אחרי האירוע היה ברור ששניהם יחזרו לעשייה בעבור הקהילה, בעבור... אצלו זה הביטחון, אצלה זה באמת אנשים שנמצאים תחת שיקום. מה מחזיק אותה? זו שאלה טובה. כרגע המשפחה מאוד עוטפת אותה, מנסים למצוא כוחות. אנחנו יחד איתה מחזיקים באמת את השעות הקשות האלה, אנחנו בערך 40 דקות לפני הלוויה.
אוף.
באמת זמנים קשים.
כמה, יש שם עוד ילדים?
יש בת אחת, נשואה עם נכדה חדשה, בת חצי שנה בערך.
זאת אומרת ש... זאת אומרת שבעצם מור לא ראתה את האחיינית שלה בכלל.
לא, האחיינית קוריה גם על שמה. האחיינית קוראים אמור.
והסבא נהנה ממנה כמה חודשים עד שנלקח מאיתנו.
נכון, נכון.
איפה את שמעת על, על, על הדבר הטרי, על הטרגדיה השנייה היום?
תראה, אני אגיד לך שאיפה שאני שמעתי על זה פוגש אותי בנושא מאוד מאוד כואב במדינה שלנו. זה סיפור הטלגרם וההודעות שרצו.
אוי.
בבוקר, בשבע בבוקר, קיבלתי טלפון מאיילה, שככה היא מגיעה היום עם תחושות קשות, אתמול ציינו את ה-11 חודש של ביתה, והם לפני אירועי השנה, וככה יום קשה. שאלה אם אני אהיה בעבודה, וסיכמנו שהגיע באיחור, בעקבות הראשון לתשיעי, ילדיי, בית הספר וכדומה. בשמונה ורבע כבר הבנתי שזה האירוע, כשהיא לא יודעת שום דבר, ובעצם לאחר שיצרתי קשר למשטרה, ואימתנו את העניין, התבצעה בשורה מרה במקום העבודה.
אז את ראית את זה?
כן. כאשר השוטרים הגיעו למקום העבודה שלה, היה מאוד מאוד קשה, אני חושבת להגיד שמשטרת ישראל טיפלה בזה, ברגישות מופלאה, אבל זה היה ממש כמו לראות אישה בורחת מבשורה, היא ראתה אותם ופשוט אמרה להם, לא אליי, יש עוד אנשים, למה אני פעמיים? פשוט הלכו מכאן. וזה היה נורא כואב לראות.
זה ממש זה. אישה בורחת מבשורה.
נכון.
זאת אומרת, בסתר ליבה היא יודעת מה הם באים להודיע.
כן, כי השמועות התחילו לרוץ, והיא התחילה לקבל טלפונים של מה שלום רוני, ואיך הוא מרגיש, ואם דיברתי איתו, והוא באמת לא ענה לה. אתה יודע, היא בתוך תוכה מאוד פחדה לקבל את הבשורה הזאת, אבל באמת שאלה, ואם זה כן, איך אני אתמודד, ומה אני אעשה, ואיך אני אחיה עם זה.
מה אומרים? אנחנו מחבקים אתכם מפה.
תודה רבה.
תודה על השיחה הזו.
תוכלי, תמסרי תנחומנו. עומק הלב.
דוקטור לירז כהן ביטון, תודה.
תודה רבה.
שחק בן אוליאל, שלום.
שלום.
מקרמי צור.
כן.
ואתה שותף לניטרול המחבל ביישוב, הבנתי שזרקתם עליו אבנים.
כן.
ספר.
אז אנחנו ככה, חלק מסיבוב השבת עם החברים, מסתובבים על הכביש, חברה טובה מדברים. פתאום אנחנו שומעים שתי יריות בשם ג'ימל, תוך שניות שעוד לעברנו הרכב של המחבל, מה ומשהו כמעט, ישר עפנו לצדדים, עדיין לא קלטנו את המהר, ישר את האירוע, מה שקרה הוא עשה, היו שם כיכר, הוא פרצף את הכיכר, וחזר לעברנו, עכשיו הבנו שזה מחבל, זרקנו אבנים, מה שהאבנים לא עצרו אותו, הוא ישר המשיך בנסיעה מטורפת, ובאותו זמן נפתיה, פעם מהשם ג'ימל עם הרכב מולו, שתיים נזכרו חזיתית, מה שקרה מהחזיתית שתיים עפו למדקה בצד, ואנחנו בריתנו להציל את הסייר, חבר שלי מגיע, פותח את הדלת של הסייר, מה שאין את הצד השני, באותו זמן הסייר כבר נותן לבד מהרכב, נתן את המחבל, ובאותו זמן שהוא נטרל את המחבל, הרכב נצטיל לעלות באש, אנחנו אומרים לו, תעוף משם, הרכב עוד מעט עולה באש כבר, והוא אומר לי שהוא לא מצליח, יש שם צלח, הוא היה בתוך צלח, אני בא לתת לו את היד, להוציא אותו משם, ובאותו זמן, הפיצוץ של הרכב, פיצוץ מטורף.
כמה אתם רחוקים מהרכב כשהוא מתפוצץ?
מטר.
זה לא היה מטען גדול, אם חלילה היה שם מטען גדול,
היה חסידה פיצוץ, מה שקרה זה פשוט מסע מטורף. חסדי השם, באמת. היינו מטר מהפיצוץ, היה תאווה נקית, אבל מה שקרה, כנראה לא עשם את הרציסים או משהו, כדי שכל לפגוע מנו.
והמחבל באותו שלב, בתוך הרכב, אחרי שהסייר ירה בו?
כן, ירה בו כבר פעם הריות, אני לא נותרה לו את עצמו.
והוא בתוך הרכב שהתפוצץ?
כן.
תגיד, איך הוא בכלל נצליח להיכנס? הרי זה, אם אני מבין, אתם יישוב דתי, זה בשבת, הרי זה מחשיד מאוד כשמגיעה מכונית. מה קרה שם? שמעתי הרבה גרסאות בשין ג'ימל, הוא הרי דרס שם את השין ג'ימל או משהו, לא?
את זה אנחנו לא ראינו, אנחנו היינו 200 מטר מהשין ג'ימל, זה בדיוק סיבוב, את זה לא ראינו, שמענו את היריות וראינו את היריות שעוד לעברנו.
זאת אומרת, לא היה צריך להיות בדילמה שזה פיגוע. המהירות של הנסיעה, היריות וכו'.
לא, אין מה, זה פיגוע ודאי. שהיריות, אדם נוסע על 150 כמש בשבת, לברנו, אין פה אבא אמינה.
טוב, אז לפחות משהו אחד פה נגמר בנס, לשם שינוי.
ברוך השם.
שחק בן
במקביל נס שני בתחנת הדלק, בכניסה לגוש עציון, עם המכונית תופת השנייה.
שחק, תודה.
תודה רבה.
בכיף, בשורות טובות.
רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, שלום.
שלום, ערב טוב, אהלן.
אז אתה אחד מבין לא מעטים, חולדאי הצטרף, עוד השרון, אמיר כוכבי הצטרף, וכל מיני נוספים שבעצם מצטרפים לשביתה שהכריזה עליה הסתדרות. מה זה אומר? זה משהו סמלי, אני מניח.
האמת שהתהליך היה הפוך. קודם אנחנו יצאנו, לשמחתי אפילו יצא להיות הראשון, אחרי זה הצטרפו.
אתה היית הראשון?
אני הייתי הראשון, כן.
זכות ראשונים.
כן, זכות ראשונים, אבל מה שחשוב זה שבסוף, יותר נכון, מבחינה עובדתית, כרגע כבר כולם למעשה בפנים, כי ההסתדרות הכריזה על שביתה, ועובדי היות הם חלק מההסתדרות. המטרה הראשונית שלי הייתה באמת יותר כאמירה ציבורית, ערכית. אמרתי שאנחנו משבית את קבלת הקהל, לא את מוסדות החינוך, גם זה כבר, עכשיו זה כבר סיפור אחר. תראה, גם בקורונה אני חושב שהראינו מנהיגות, ולקחנו על עצמנו הרבה מאוד דברים שהממשלה לא טיפלה בהם. זה לכל אלה שאומרים לי, תתעסק בניקיון העיר ובאיסוף ההשפעה. אז כשהקמנו מתחמי חיסונים ובדיקות בקורונה, זה כנראה כן היה תפקידנו, למרות שזה התפקיד של הממשלה. וגם פה, כל עיר עם דעתה שלה, אגב, אני מכבד מאוד ראשי הערים שהם חושבים אחרת ופועלים אחרת. הציבור מצפה מאיתנו בימים אלו שאין מנהיגים, נקרא לזה ככה, אולי משני הצדדים בעם ישראל, לפעול ולהביע דעתנו גם ברמה הארצית.
אבל רן קוניק, ראש עיריית גבעתיים, אתה לא מניח שהאיש הכי שמח הערב זה יחיא סינואר, שמבין שבשישה כדורים בראשים של חטופים הוא עצר את המדינה?
זה נושא מורכב, אריה, קשה ממש לתת תשובה. אני מכיר את הדעות לכאן או לכאן, אבל אני חייב לומר לך שאני חושב שאחרי כמעט שנה, ובטח אחרי השבוע הנורא הזה, היום הנורא הזה, שבו הבנו שהחטופים היו חיים עד לפני כמה ימים, וכשאני שומע את אנשי מערכת הביטחון, ואני באמת הפכו את נושא החטופים לימין ושמאל, ואני חושב שזה פשוט, זה פשוט טיעונים לא רציניים, כי כשאתה שומע את גלנט, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, את כל האנשים שהיו במסע ומתן, טוענים שאפשר להגיע לעסקה, תמיד אפשר להגיע לעסקה, השאלה זה מה המחיר. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נבין, אני חושב שזה גם אגב אינטרס פוליטי של נתניהו, אם הוא היה עושה את זה לפני שבועיים, הוא היה יוצא גדול. הוא גם היה...
למה זה אינטרס פוליטי שלו? אני טוען שזה לא פילדלפי ולא קשקושים, זה בן גביר. בן גביר, הוא לא רוצה להפסיד את הממשלה.
אז אני טוען שלפני שבועיים, כשהוא נתן את המכת מנע בצפון וכולי, והיה וניסה על גלי האהדה במרכאות או לא במרכאות בסקרים, אם הוא היה סוגר את העסקה הזאת לפני שבועיים, הוא היה יכול ללכת לבחירות מבחינתו, גם בלי להיות תלוי בבן גביר ומוטריץ'.
אני חוזר ומנדנד בעניין הזה, עצירת המשק הישראלי זה מתנה לאויב, בכל מלחמה, בכל מקום. תאר לך שבמלחמת העולם השנייה, היה שביתה במשק האנגלי או הרוסי, אלו, מה הגרמנים היו רוצים יותר מזה?
נכון, אריה, אבל אני חושב שהיום אנחנו במצב, בטח בעזה, וכנראה שזה גם משליך על הצפון, אחרי כמעט שנה, אנחנו לא במצב שלפני השבעה באוקטובר, אני חושב שצהל נתן מכה מאוד 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 קשה לחמאס, וגם סוג של חידש את ההרתעה, והיום מה שצריך לעניין אותנו זה האינטרס שלנו, ומה עם החטופים? חילק, אנחנו נמצאים שם אנשים כמעט שנה שלמה, לא חיילים, אזרחים שנחטפו, אני לא נכנס כרגע באשמת מי, איפה החובה המוסרית שלנו כמדינה, כעם?
מה זאת אומרת, אתה לא נכנס? באשמת המדינה. המדינה הפקירה אותם על כל מרכיביה וחלקיה.
אוקיי, נכון.
ולכן היא גם אחראית, המחויבות שלה במקרה הזה יותר חזקה, אבל אנחנו כנראה לא נצליח לסיים את הוויכוח הזה עכשיו. אז יש מחר שביתה גם בגבעתיים, קוניק רן, ראש העיר, תודה.
תודה רבה
לכם, בהצלחה.
עורכים ומפיקים אסף נבו וסער פלסנר, אחראי לשידור שקד וולפין, עורכי הדיגיטל ירון זאבי, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, אחינו ספורטים קופמן ואיללי, וזה רק התחיל השבוע הזה.
כן, כן. טוב, נקווה
ליום יותר טוב מחר. בוא נבוא בקטנה.
לאט.
להתראות.
יום.